אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. שניים בוחרים. נבחרת משפחה מציגה הבחירות לכנסת ה-25.
כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפך על בישראל.
עומד להיות ערב שונה לחלוטין ממה שהכרנו עד כה. קמיל פוקס, אנחנו מחברים אותך. ההחלטה.
גבירותיי ורבותיי, דרמה הערב. שוויון. שוויון.
באולפן, שמעון ברייטקופ ודובי דמן.
טוב, שלום, אנחנו פותחים פודקאסט שניים בוחרים. מאחורי המיקרופון שאתם שומעים יושב שמעון ברייטקופ, ומולי יושב יהודי קצת לחוץ, קוראים לו דובי דמן. קודם כל שלום להורים, בוקר טוב ולא צהריים טובים, כי זה פודקאסט, זה סוג של מדיה שהיא על זמנית. אנשים יכולים לשמוע את זה גם עוד 50 שנה ו-100 שנה ו-200 שנה, מי יודע. אז בוקר טוב, אנחנו כאן בבוקר. בוקר טוב, דוד.
בוקר טוב, שמעון. בוקר טוב לכולם. זה היום האחרון שלי פה בארץ, רצתה השגחה עליונה, שאני אקלה לפה כדי לדבר איתך.
אז בוא נמקם קצת המאזינים, אני אומר שוב, זה יכול להיות, אתה יודע, לא יודע אם אתה ישמעו את זה, נמקם את המאזינים, אנחנו אחרי חג סוכות ארוך, ושהיה בארץ באמת אחרי שנות קורונה, לא זוכר כזה חג, כל הבחינות, גם רבבות, רבבות של תיירים, גם שמחה אדירה, גם אירועים שהתפוצצו מהאנשים, ואתה חסיד בל, זה לא סוד גדול. הגעת כאן לארץ מבלגיה, עוד מעט דבר על זה, כי אגב, אני רוצה להגיד לך כבר בפתח המהדורה, שאתה מאוד נרגש. הבטיחת כי זה פעם ראשונה שאתה עושה סוג של מדיום כזה. אותי, דוד דמן, מעניין יותר מהפוליטיקה. אז אני לא יודע לאן השיחה תיקח אותנו, אבל כבר בכותרת זה יותר מעניין. אז בוא, אתה אחרי חג סוכות שלם אצל הרבה בבלז, בקריית בלז.
אני באמת רוצה להתייחס למה שאמרת. אני אחרי חודש פה בארץ, אני חייב להגיד לך, הייתי אתמול בכותל, ובמקום להתפלל על דברים שאני צריך, וכל אחד הרי צריך דברים, פשוט הודיתי לקדוש ברוך הוא על הזכות הגדולה להיות פה בחודש תשרי בארץ, ולהיות בארץ, ולהיות אצל האדמור שלי, להיות בבלז. זה פשוט, אנשים לא מבינים, חודש פה בארץ, סוכות בארץ, זה דבר שהוא כל כך יפה, כל כך מלהיב, כל כך מרגש. אנחנו מתרגשים מכל מיני דברים קטנים שאתם רגילים לזה בכלל. אנחנו מתרגשים, למשל, מדבר כזה, אני כתבתי את זה השבוע בטור, על משפחות שיורדות מאוטובוסים ועולות לאוטובוסים ודוחסים את הדברים שלהם למטה מתחת לאוטובוס ועולים וחוזרים ויורדים ויש פעילות כל הזמן.
הם יהודים.
יש חגים, רואים את זה ברחוב, אצלנו הרי אנחנו נמצאים בגלות. וכאן שאני גר בבלגיה, זה, אנחנו ממש ממש בגלות, חיים ממש בתוך בן גויים, שדווקא לזה יש קצת יתרונות, אולי זה נושא לפודקאסט אחר, אבל זה מאוד בולט בחגים, שנמצאים פה בחגים, ורואים את האווירה היהודית ברחוב, זה מאוד מאוד מרגש. ואנחנו באמת, אנחנו עושים מפה הביתה ברגשות מאוד מורבים. צד אחד שמחים לחזור הביתה, מצד שני, קשה מאוד להיפרד.
אבל אני אומר, דוד, זה מסגרת מה שאתה אומר עכשיו, ואני מסכים איתך ב-100%, גם לשיחה שלנו הקרובה, כי אתה יודע, אנחנו כאילו, אחרי שנה של מה שנקרא ממשלת השמד, הזדון, הרדיפה, השיסוי, לא יודע איך כל השמות שקוראים לה, והיית מצפה אחרי כזאת שנה של, שרוטפים אותנו ולוקחים אותנו, שהחיים היהודים כאן מצומצמים, ואנשים הולכים, ילכו עם, אתה יודע, עם פרצופים למטה, ושפופים ובוכים, ולא רק שזה לא קרה, אלא ההפך הגמור, החיים היהודים פורחים ותוססים, ואני רוצה להגיד לך אפילו ברמה של, יודע, מוסדות תורה, מוסדות חינוך, תקצוב, תקציבי העברות, קצבאות, אתה יודע, לא קרה כאן איזה דרמה גדולה, צריך עכשיו, הקמפיינרים של המפלגות, צריכים באמת להתאמץ, למצוא את אחת פעמים מפה ואת הזה מפה, בשביל להבין למה אנחנו עכשיו הולכים להיאבק כאן, עוד מעט נגיע לפוליטיקה, ולמה חשוב להצביע למפלגות חרדיות, ולמה אנחנו נאבקים על זה, אבל אני אומר, בסוף, מה שאתה אומר עכשיו, ואתה רואה את זה, אתה יודע, אורח מבחוץ רואה את זה תמיד, מכניס לנו קצת לקונטקסט, שברוך השם זכינו כאן בארץ ישראל, למרות שיש לנו ממשלה שאנחנו לא חברים בה היום, ואנחנו רוצים מאוד לשנות את השלטון והכל, עדיין אנחנו זוכים כאן בארץ ישראל לחיים יהודים מלאים ושלמים ותוססים, ואני חושב שזה חג סוכות שהוא איזה סוג של אבן דרך בחיים היהודים כאן, כי באמת היה הפסקה, וזה חזר בהתפרצות כזאת שאתה ראית את זה כאורח, אבל אני אומר, אני אפילו כתושב כאן בשכונת בית וגן בירושלים, ואחד שהסתובב והלך לרובע, באמת, באמת, היה איזה טעם של גאולה, ממש טעם של גאולה ברחובות, כי גם העלייה לרגל מכל העולם, היית מסתובב ברחובות הרובע היהודי, ואתה שומע בליל של 70 שפות יהודים מכל העולם, שמגיעים מצרפת ומארגנטינה, מברזיל ומניו יורק, ובליל של שפות ובליל של יהודים, והשירות גם, אתה רואה כסף, ועמי הארץ משרתים אותם, אתה יודע, כל אחד מאמריקה כאן שהגיע, הגיע עם צי של משרתות או מקומיים או מחוץ לארץ, אתה יודע, בדיחה ברחב היא אמרה שכל אחד שהסתובב עם, שבשפה העברית, דחפו לו $50 ביד ושתי קופסאות לעלות למעלה. אמרו לו, תקח את ה... כאילו באמת הגיע כאן הרבה, היה איזה טעם של גאולה באוויר, באמת, יכלת לטעום איך זה יראה שהמשיח יבוא, שיעלו כל היהודים, וזה מחליש לנו קצת לקונסטקט, מדברים פוליטי ומדברים רדיפה ושיסוי, וצריך כאן השם ירחם ובחיות ודמעות, מה? ברוך השם, אני חושב שגם את זה צריך להגיד.
אתה נגעת בהמון נקודות חשובות, שמכל אחד אפשר להרחיב כדי פודקאסט שלהם, באמת צריך להגיד את זה בפה מלא, זה לא יעזור לאף אחד כלום. מה שאנחנו רואים בארץ, תופעה שלא זכורה היסטורית, של כל כך הרבה יהדות, כל כך הרבה תורה, כל כך הרבה קדושה, כל כך הרבה הרבצת תורה, ודברים שלא ראינו בעבר בארץ, וזה דבר, אני אמרתי, השבוע דיברתי עם מישהו פה בארץ, דיברנו על החיים היהודים פה, ועל מה שקורה פה, ועל כל התופעה הזאת של, שאנחנו רואים מה שלא היה בעבר, שאנשים מכל העולם רוצים לגור פה ולהגר לארץ, ולפחות משקיעים בארץ, קונים דירה בארץ. אני חושב, אני לא יכול להגיד את זה, קטונתי מלהגיד את זה, אבל זה חלק מתהליך הגאולה. מה שקורה היום בעולם, פשוט המשיח יבוא הרי ביום אחד, ואנחנו מקווים בכל יום שיבוא, אבל מה שקורה עכשיו זה הכנה לגאולה. רואים שיהודים מכל העולם, מכל המקומות הקטנים, מתקפצים למקומות יותר גדולים. ומהמקומות היותר גדולים, אנשים מגיעים במוניהם לארץ. רואים את זה בבית שמש, בכל מיני שכונות
שהן... שלמות, שאלות.
שאלות שלמות, עוקרות ומגיעות לארץ. ולא מדובר על אנשים שמחפשים פרנסה, או שלא הצליחו בחיים, או שנכשלו, ועכשיו מחפשים התחלה חדשה. רואים אנשים מאוד מצליחים, אנשים בעלי מקצועות חופשיים, רופאים, עורכי דינים, פשוט עוזבים את הכל ועולים לארץ. לדעתי זה חלק מהגאולה
ש... צריך להגיד גם בסוגריים, שאם פעם מדינת ישראל הייתה איזה סוג של קיבצר בינלאומי, שנוררית שרצה לקבץ באמת כמה שקלים מפה ומשם, היום היא גם מעצמה כלכלית.
לגמרי,
היום
לגמרי.
היום יש כאן בארץ ישראל גם מבחינה כלכלית, אנשים שהוא עורך דין או איש עסקים או רופא או הכל, מתפרנס כאן בארץ לא פחות במקומות אחרים, ויש כאן יתרונות של מקומות אחרים. זאת אומרת, אתה יודע, נהיה כאן, כמו שאתה אומר, גם נהירה, הנהירה הזאת היא לא רק נהירה רוחנית, היא נהירה שמכל הבחינות יש כאן...
אני אגיד לך יותר מזה, אני פעם, לפני 25 שנה, כשהייתי מגיע לארץ, היו מבקשים ממני להביא את זה ולהביא את ההוא,
היום הפוך.
כל מיני מוצרים, היום...
התנועה הפוכה.
הכל יש פה בארץ שפע כלכלי. ממש נרחב ביותר, כל המוצרים, כל הדברים, באים לפה מכל העולם, אין דבר שאי אפשר לקנות פה היום.
אני תמיד ביום העצמאות, שיש את הפולמוסים האלה, איפה התפקיד של החרדים במדינה, במדינה והחרדים, ואיך זה, ואיך כמה השתלבו, ולא השתלבו הישראליות והחרדיות, ואיך הם משתלבים, ואיך השתלבו הזרוע, לא השתלבו הזרוע. באמת יש איזו מבוכה מאוד גדולה, כי באמת בקום המדינה, הקימו את האנשים שרצו לחלן, וזה, היום כבר, אתה רואה, אני לא מדבר על המחנה, מה שנקרא הביביסטי ולא ביביסטי, שהמחנה הביביסטי נהיה כולו מחנה אמוני, שהולך שלוב זרוע עם המחנה החרדי והמסורתי והכל, ואתה רואה את זה שהעם לא רב ללחם, לא צבא על מים, נשמע דבר השם, היינו בהקפות שניות השבוע. מי נמצא בהקפות שניות? מאות אלפי אנשים שהם לא, אתה יודע, לא נמדו בפונוביד, לא בחברון, אפילו לא במחזיק ידס, או בישמלכה. מגיעים אנשים ואתה רואה את ההתקרבות בין הציבורים. אני חושב שכל השיח הזה שאפיין את קום המדינה ומאפיין עדיין חלקים גדולים, אתה יודע, שלא יודעים להתמודד עם זה. המדינה היום היא מדינה שגם נמצאים במוקדי ההשפעה והכוח. אתה רואה נכנסים עוד ועוד אנשים אמוניים, שומרי תורה ומצוות, שהם מנהלים את המדינה בצורה אמונית, בצורה יהודית, עם דיבור יהודי, עם דיבור אמוני. והשיח קצת צריך להשתנות בנושא הזה, שזה לא המדינה ואנחנו, אלא אנחנו כבר זה המדינה.
ברור, זה מציב לנו אתגר מאוד מאוד גדול. כל שאני חושב על זה הרבה, מציב לנו אתגר מאוד גדול. אנחנו יותר, צריך להיכנס יותר לניהול, צריך להיות יותר קשירים, לנהל, באמת, להיות בתפקידים יותר בכירים מאיפה שאנחנו נמצאים היום. ולגבי הנקודה שהעלית, אני באמת חושב שהשפע הגדול הזה, והמצב הטוב הזה שאנחנו נמצאים בו פה בארץ, גם, יש לזה השלכה גם קצת פחות חיובית, כי אנשים בארץ התרגלו לחשוב באמת, שבאמת המשיח הגיע, שבאמת הגולה הגיע, כאילו מה חסר היום בארץ? יש תורה, יש שפע, יש... זה זמן שלא היה דוגמתו.
אגב, לא נעים לומר, אני חושב שבניו יורק לא פחות חושבים שהמשיח הגיע. כאילו, אתה ניצא בניו יורק, אתה רק חושב שהמשיח הגיע, אוי ואבוי מה יהיה להם מסכנים, עד שהקימו את האחוזות שלהם, ועד שהקימו את בית המדרש, וכמה יזרקו את הכל. נראה לי שיש שבר גדול
תמיד אומר ש... איך מודדים את עומק הגלות בכל מקומות בעולם? כי זה נמדד לפי האורך של ימי הצום. בארץ צמים הכי קצר נראה לי, כי פה באמת לא מרגישים בגלות. מרגישים...
כן, באירופה מסכנים, אתם חוטפים חזק, כן.
באירופה אנחנו צמים, נראה לי, הכי ארוך, כי אנחנו באמת נמצאים בגלות בין גויים, ובאמריקה זה באמצע, שימי צום די סבירים, כי באמת הם לא מרגישים גלות, אבל עדיין נמצאים בין גויים, ויש להם את הזכות לגור בארץ, ולהתנהג כמו יהודי, והארץ פורחת, זה דבר שלא היה אף פעם, אז זה גורם לאנשים לחשוב, שבאמת המשיח כבר הגיע, שהכל, ששוכחים שאנחנו בגלות. ולכן זה משליך מאוד על המחשבות שלנו בפוליטיקה ועל הדרישות שיש לנו מהנציגים שלנו. אנחנו רוצים שישיגו לנו את הכל, שהכל יהיה בסדר.
אתה עובר לפוליטיקה.
אנחנו חושבים, אנחנו שוכחים שאנחנו בגלות, אנחנו עדיין בגלות.
כן, אין מצווה לסבול אבל.
יש וורד בלזאי מאוד יסודי, מאוד שורשי, שיש שלושה סוגי גלויות, והגלות הכי קשה היא גלות בין יהודים. ואנחנו עדיין בגלות. אנחנו מקבלים תזכורות כל הזמן שאנחנו בגלות, ואנחנו עוד לא ניגלנו.
נכון, אגב, גם פרקטית, כי אתה יודע, כשאתה נמצא בין הגויים, אז מאוד קל, יש כל מיני הלכות, מותר לקחת מהגויים, מותר לעשות לגויים, מותר לזה, כאן בין יהודים, אתה יודע, כל האמוציות והאנרגיות מתרכזות לתוך זה, ואתה רואה, לא קל למלחמות. אתה מדבר על פוליטיקה, ואולי כאילו התכנסנו גם של פוליטיקה, נגעת באיזה נקודה שאני חושב מאוד נכונה, שהפוליטיקה היום נהייתה פוליטיקה של פינוק, זאת אומרת, אם התחלנו את הפוליטיקה כתנו לי יבנו וחכמיה, בוא נציל את העולם התורה וכמה ישיבות וזה, אין על זה דיבור בכלל, זאת אומרת, גם תחת ממשלת שמאל, גם איווט ליברמן מחר נהיה ראש הממשלה, אף אחד לא יגלו בישיבות, לא בכלים, אפילו לא בתקצוב שלהם. ואנחנו עכשיו בפוליטיקה של הפינוק, זאת אומרת, אנחנו, יש לנו כבר את הבסיס שהוא כאילו מובן מאליו, רק לחשוב שעד לפני, לא צריך עד לפני, עד 75 שנה, העם היהודי נכחד כמעט, אנחנו בפרק זמן היסטורי מאוד קצר. ועכשיו אנחנו פוליטיקה של פינוק, אני רואה אתמול יתד נאמן, היה כותרת יעקב אשר, אנחנו לא ניכנס לקואליציה, הם לא יפתרו את משבר הדיור. עכשיו, זה כותרת טובה, משבר הדיור הוא משבר אדיר. המשבר הדיור הוא לא משבר אופייני למגזר החרדי, זאת אומרת, יש כאן כל זוג צעיר בארץ, הוא, או לא בארץ, אגב, אני חושב שגם מצליחם באנטוורפ, זוג צעיר, מתקשה מאוד לקנות דירה, יש היוקר המחיה בכל העולם עכשיו, עם סביבה אינפלציונית, ומיוחד בארץ שהנדלן מאוד קטן, והקהל הולך ומתרבה. השאלה עם מפלגות החרדיות בסוף, שאנחנו הולכים להצביע לכנסת, האם באמת צריכים לדבר איתנו, נפתור לכם את הבעיות של הדיור, ונלחם בעושק של ה... לא יודע מה, של היוקר המחיה, שעשה לכם מדברים על זה הרבה, או שאנחנו בכלל הולכים להצביע, יש... אני בעיניים שלי הולך להצביע, וכל אחד יש לו את ה... איך שהוא מנסח את זה, אבל אני מנסח את זה לעצמי ולמשפחה, ועושים קידוש השם שידעו שבמדינת ישראל יש מיליון יהודים, או חצי מיליון יהודים, שהדבר הכי חשוב להם בחיים, זה שמירת תורה ומצוות. זאת אומרת, הרי הולכים להצביע, אתה בוחר את התאריכים שלך, אחד חשוב לו מדינה חופשית כלכלית, אז הוא מצביע לימין כלכלי, אחד חשוב לו סוציאליזם, הוא מצביע למפלגת העבודה. אנחנו, יש כאן חצי מיליון אנשים בארץ, או לא יודע כמה, שמצביעים לפלגות החרדיות, שהערך העיקרי ביניהם הוא שמירת תורה ומצוות. גם גפני, או גולדקנופ, או דרי, לא עושים לי הכי נעים בזה, זה, 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 זה פחות רלוונטי בעיניי. אבל יכול להיות שהציבור היום רוצה דברים אחרים קצת, רוצה כן, שידאגו לו לדיור, רוצה שידאגו לו לפרנסה, ידאגו לו לתקציבים.
קודם כל אני חושב שעצם הדבר שאנחנו יוצאים לבחירות, יוצאים להצביע, יש פה אמירה מאוד מאוד חזקה. אנחנו יוצאים להצביע בגלל שגדולי ישראל אמרו לנו לעשות ככה. לנו שום מחשבות מי עומד ברשימה, בראש הרשימה, במקום השני, במקום השלישי, כשמדברים על בלץ, אנחנו תמיד לא קיבלנו את המקום הראוי לנו, אני חושב שבכלל בבלז הנטייה האלה לא להתעסק פחות במה שאנחנו מקבלים, ויותר במה שעם ישראל מקבל. אני חושב שאני לא מייצג את אדמור מבלז, לא מייצג את בלז הרשמית ואת הלא רשמית. אני חושב שאם היית בא היום לאדמור מבלז, זה מביא לו חבילה, דיל טוב, שמקיף כל מיני דברים שהם טובים לעם ישראל, תקציבים לקירוב, תקציבים למוסדות תורה, ליידישקייט, הוא מוותר על הייצוג הפרטי, הוא לא צריך את הייצוג הזה. אבל קודם כל, זו אמירה מאוד חשובה בזה שאנחנו יוצאים להצביע.
אבל דוד, אתה חסיד בלז שורשי.
אבל אני רוצה להוסיף לך עוד משהו.
אני רוצה לחדד את השאלה השנייה. אתה חסיד בלז שורשי, איתך מת אין דילמה, אתה לא בארץ, אבל אם היית בארץ, מורו שגם, אתה לא צריך קמפיין, לא צריך כלום מספיק, איך קוראים לזה, אחרו זה, מופיע הזה, אתה מרוצה. אבל אתה רואה שאפילו מפלגות כבר לא חשבות כמוך. עובדה שעושים קמפיינים
שמודד. אני באמת לא מבין, עד היום לא מבין למי נועד הקמפיין.
כנראה, הדור הצעיר אומר, תשמע, לא מספיק לי שגדולי ישראל אומרים, לא יודע, כנראה, עובדה שמפלגות עושות הקמפיינים, הרי אם גדולי ישראל אומרים, אז היו שמים ביתד נאמן, המודיע מבשר, היום אתם אפילו גם קצת בקבוצות וואטסאפ, את המועצת גדולי התורה, ושלום.
אני חשבתי שיש תקציב מסוים שצריך לנצל אותו.
זה תירוץ אחד, אבל אפשר לנצל אותו בכל מיני דרכים, אפשר להחזיק משפחות של עניים, אפשר לתת להבחין תורה, שבכל זאת חושבים, ואני גם שומע את זה, זאת אומרת, אני לא יודע איך לגעת בסוגיה הזאת, אבל פעם הייתי מתייחס קצת בזלזול, אבל היום אני כן שומע, ואני נמצא הרבה בחברת צעירים גם, אתה יודע, אני גר בשכונה עם שם הרבה ישיבות, ויוצאתי בבית, ואני נמצא מסתובב כל מיני מוקדים. ופעם זה היה כאילו איזה טרנד שאוהבים לכתוב עליו בעיתונים, הצעירים הולכים מצביעים לביבי. בסדר, איזה צעירים מצביעים. אבל שני דברים קרו, אלף כל אני שומע את זה במערכת בחירות הזאת יותר, במיוחד עם בן גביר וענפה, ואתה שומעים את זה, אין מה לעשות, אתה שומע, יש בוחרים שלנו ממש, אומרים, אני מצביע לבן גביר, פחות מדבר אליו, פחות זה, וזה בעיניי איזה קו שבר שצריך להתייחס אליו, אתה רואה גם בעקומת המנדטים, הרי הציבור החרדי הוא הציבור שגודל בצורה הכי דרמטית במדינת ישראל, קצב צמיחה מטאורי, והמספר המנדטים שער תקוע, אין סגנציה בין העלייה במספר החרדים למספר המנדטים. תשואל את עצמך, אז נכון, אז יש פתאום חסידים שנים קנועים, ויש הפלג הירושלמי, אבל עדיין זה לא מדביק את, את, את הפערים. אתה אומר, כנראה יש דור צעיר, שמה שמדבר אליי ומדבר אליך, לא מדבר אליהם, והשאלה אם נתמודד עם זה באמצעות זה, לשכנע אותם שהחרדים ילחמו ביוקר המחיה, או ששם איננו ערך מוסף. אנחנו, אוקיי, תתתי לכם ביוקר המחיה, אלה שקד גם תתתי לכם ביוקר המחיה, מה... אולי צריך לעשות חשיבה בנושא החינוך, איך מה שאני ואתה מאמינים בו, לשכנע גם את הדור הצעיר, אולי להתייאש, אולי להרים ידיים, אולי כבר לא צריך פלגות חרדיות, אולי כבר זהו, הגענו.
זהו, זו שאלה מאוד חשובה, כי באמת אני חושב הרבה, כשאני מסתכל על מה שקורה בחוץ לארץ, בקהילות יהודיות אחרות, בשביל מה צריך פלגות חרדיות בכלל? למה אי אפשר להכניס אנשים משלנו לתוך המפלגות הגדולות, כמו שקורה באמריקה, גם אצלנו בבלגיה, יש לנו יהודים חרדים שמתמודדים במסגרות של כל מיני מפלגות, מימין ועד שמאל. אבל זו שאלה שמסורה לגדולי ישראל, ואנחנו נמצאים פה במצב מאוד מיוחד, שהמפלגות הגדולות בנויות גם על יהודים, שיש לנו גם אחריות לגבי המעשים שלהם. השאלה אם אנחנו באמת יכולים לתמוך בהם, וגם לקחת אחריות על שאר ההצבעות שלהם, ועל שאר המעשים שלהם, זו גם שאלה מאוד יהודית והלכתית.
אבל גם שאתה בממשלה עם אנשים שאתה לוקח אחריות, אתה יודע, לא לקחו באופן מסורתי תפקידי שרים, ואחרי זה כן לקחו תפקידי שרים, ובסוף יש אחריות מיניסטריאלית על כל שר, על כל מה שהממשלה עושה, ובסוף הוא מצביע, ואתה רואה שהתמודדנו עם זה. אני בעיניים שלי גם, ככה איזה סוג של שבר ערכי רעיוני, בשלוש שנים האחרונות, שנהיה את תיאוריית הגוש. תיאוריית הגוש אומרת, אנחנו כבר אין, הזהות החרדית היא פחות חשובה, אנחנו דואגים לגוש, כאילו נהיינו חלק מהמחנה הביביסטי, ודואגים לגוש. וזה קצת, לא קצת, קצת הרבה תשתש את ההבדלים בין המפלגות החרדיות לשאר המפלגות, כי נער חרדים, תשמע, אם אנחנו בכל מקרה, העיקר הגוש, והעיקר שהגוש ינצח, ויש 61, תשמע, אם את כולם, איפה, בכל החתונות, או אני בטוח שזה, יהיה 61 או לא יהיה 61. אף אחד לא שאל אם אגוד או דגל יצליחו למקסם את הקולות, כאילו החזון האופטימי שיש 61 לביבי. אז הרבה צעירים אומרים, אם זה באמת היעד העיקרי, אז בוא נצביע כבר למקור לביבי, או ללך לבן גביר, או ללך ל... כאילו בחסות התיאוריות הגושים, מכרנו את עצמנו ואת הערכים, ככה אני מרגיש קצת, במיוחד בשיחות עם הצעירים.
זה, 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 הבעיה הזאת נמצאת בכל מקום. יש שם מרפול אידיאולוגי מאוד מאוד קשה, מאוד, אנשים מאוד מתקשים מאוד השקפתית להסביר את עצמם בכל מיני דברים. זה לא קשור לפוליטיקה. באמת, צריכים מאוד להשקיע בזה, צריכים להסביר מה, איפה המקום שלנו בפוליטיקה. אנחנו לא ימין ולא שמאל, אנחנו פשוט מנסים להגן על האינטרסים שלנו, ולדעתי, האינטרס היום הראשון במעלה זה יוקר המחיה. אנחנו צריכים להסביר שכסף היא לא מילה גסה. כסף זה עניין יהודי. יש וורט מאוד ידוע של הרב מיימפר משלן שאומר, אם אנחנו נשחט את כל התפילות של היהודים, אנחנו נוציא מזה רק כסף. אבל אם אנחנו נשחט את כל הכסף של יהודים,
נמצא בזה רק תפילות.
זה רק רוחניות. בשביל מה יהודי צריך כסף? שלם שכר לימוד.
אני שיר כזה ביידי, שיר נהדר אגב. שמה שאצל גוי איתי ואצלנו זה, אתה מכיר את השיר הזה?
לא.
שיר נהדר אגב.
יהודי שאין לו פרנסה, אז הוא לא מצליח גם...
אין כסף אצל יהודי, זה פרנוס, כאילו...
אבל זה נכון, חובץ חיים כבר כותב את זה. יהודי שאין לו פרנסה, אין לו שלום בית, הוא לא מצליח בחנוך הילדים, אין לו מילה בבית, אין לו כלום, והוא מפסיד את הרוחניות שלו גם. בשביל להצליח צריך כסף. עכשיו, היה לנו את הסיפור הזה של בלד, עם ה...
לימודי ליבה וכו'.
לימודי ליבה, בסופו של דבר נדבר על כסף, ואלבום בלד חושב, בצדק, לעניין של כסף, ברגע שיש כסף, יש חינוך טוב, יש חינוך מקצועי, אפשר לעשות הרבה יותר. שאלה מה אתה עושה עם הכסף? כסף לא מילה גסה. אנחנו מתחייבים לפרנס גם את הבקטובה, מתחייבים לפרנס גם את המשפחות שלנו. יהודי שיוצא לפרנס את המשפחה שלו, וקובע יטיל מתורה, הפרנסה והעבודה היא חלק מהיהדות. זה מה שצריך היום. אם אין כסף, אם אין פרנסה, אין גם יהדות. דבר שאני חושב שאצל החסידים זה הרבה יותר, הבינו את זה הרבה יותר לעומק, ויש היום יהודים יקרים, יהודים מאוד חשובים, שירי שמיים, אנשים ממש צדיקים שעובדים כל היום.
אני תמיד אומר שאצל הליטווה קס, הדבר הכי נורא זה להיות מעמד ביניים. זה, אתה גורסים אותך מכל הכיוונים, כי אם אתה עני מסכן, אין לך זה, אתה מקבל את כל הקיצועות, מקבל את תמיכה, קופת, כולם עוזרים לך והכל בסדר. אם אתה גביר, אתה גם מסודר, ברוך השם, הכל רץ. אבל אם אתה מתפרנס בין 8 ל-12, אז אתה נדרס, אין לך הנחות גם במעון, אין לך הנחות בחיידרים. אתה גם עובד, אז אתה לא במזרח של הבית כנסת, אתה לא מקבל עליות. כאילו, אתה, מכל הכיוונים, זה הדבר הכי נורא, והחסידים כן הצליחו לייצר לעצמם מעמד ביניים, אתה יודע, ושאתה מרגיש טוב עם עצמך גם בקהילה, אז אתה גם רוצה ללמוד, אתה רוצה להיות קשור, אתה גם יכול ללמוד יותר.
תקן אותך, חסידים לא ייצרו את זה, זה היה בכל הדורות.
לא משנה.
זה היה תמיד.
יש לזה גם, אתה רוצה לשמוע על הסיבות ההיסטוריות שהובילו לזה, אז יש סיבות.
מי שיצר את התופעה החדשה הם הליטאים. תופעה חדשה שאומרת, אם אתה רוצה לעבוד, אתה סוג בית.
לא, מה שקרה זה, בואו צריך לצדק קצת עם ההיסטוריה, מה שקרה בזמן החזון איש, הגיעו מתי מעט של לומדים, ממש היה חשש שתשכח תורה מישראל, ברמה הזאת היה מאות בודדות של לומדים, הגיעו מהשועדה שבורים ורצוצים והכל, והיה צריך לייקר אותם, היה צריך להפוך את הבני תורה לסוג א', אתה יודע, לתת להם את זה בשביל שאנשים ירצו להיות במעגל הזה. ובנו את ישיבת פונוביץ' ובנו את המסגרת הזאת שממשיכה אחרי זה שיהיה אבריחים, ושישבו וילמדו. יהיה מי שיחד ללמד, ויהיה רמים בישיבות, ויהיה דיינים, ויהיה מוצים, וזה נהיה שיטה. נהיה שיטה שהמשיכה היום ילד ליטאי, מהרגע שהוא נולד מוסלל, לחיים של תורה. קשה מאוד לגעת בזה, כי לעשות שינוי מהסוג הזה, מה שנקרא ליצור, יש שם הרבה ארגונים.
זה להפוך את סדר העולם?
יש שם הרבה ארגונים, אני לא יודע אם תורה, אבל הרבה ארגונים שמנסים לעשות עבודה בעניין הזה, לקחת אנשים שיצאו לעבוד, כי באמת אברך ליטאי שיוצא לעבוד, עולמו קורס עליו. הוא היה רגיל בישיבה, הוא אמור לצאת אברך, וברגע שהוא נאלץ ללכת לצורכי פרנסה, והוא הולך ללמוד מקצוע, או שהוא הולך לעבוד, לא משנה, הוא פותח קייטרינג, הוא פותח צ'יינג', או נהיה עיתונאי, רחמנא ליצלן. לא משנה מה הוא עושה, בסוף הוא צריך, המסגרת הרוחנית שלו מתמוטטת, הוא מבין שהוא סוג ב' או ג' או ד', אז אין הוא כבר טעם לא בלימוד ולא בלהתפלל, והוא לא הולך לשם, כי זה לא מעניין אותו, הוא מבין שכבר עולמו הרוחני חרב עליו. ומה שקורה היום, שקמים ארגונים, לא מעט, ארגונים מצוינים אגב, שעושים עבודה בעניין הזה, להשאיר את הציבור הזה בין כותלי הזה, ואגב, המפלגות החרדיות מתמודדות עם הסיפור הזה בשלב שני, כי הם רוצות, שהם מגיעים מחבלה לבחירות, חפשים את הקהלים, אז יש קהלים, מה שנקרא, כל מיני כינויים, החרדים העובדים, החולצה הכחולה, החדשים, לא משנה איך קוראים להם, והם יש להם צרכים, כי למוסדות המסורתיים לא מקבלים אותם. מצד שני, הם רוצים מוסדות חרדים. הם לא אנשים שרוצים לפרוק עול. אבל זה בהתאבות, זה קורה עכשיו, זה השנים של הייצור של המערכת הזאת, זה לוקח זמן, יש קשיי התחלה, כמו כל דבר, אתה יודע, זה לא... אצל החסידים באמת זה גם בנוי, וגם יש מעטפת רוחנית, והרבן...
חסידים, יש דבר שנקרא, ביידיש קוראים לזה בלבוס, בלבט, כן? וזה תופעה שמאוד מאוד, זה תופעה שהייתה שנים, כן? של יהודים שעבדו, אבל הם התנהגו בצורה של בן תוירה בעבודה ובבית, והם למדו שעתיים בבוקר ושעתיים בערב. היה לי סבא, שהגיע מהשואה, כן? היה יהודי, ממש יהודי קדוש. ירא שמיים בצורה קיצונית. הוא ישב ולמד, מתי שהיה לו זמן, בבוקר. הוא היה מגיע מתל אביב, הוא היה הולך למקווה, בגלל שהוא הגיע מתל אביב, הולך לבית מדרש, יושב ולומד שעות על גבי שעות. אבא שלי, יהודי חשוב, אחד מהחשובים בבלץ, עובד, הוא סופר סתם, כן? עבודה יותר חשובה, רוחנית, אבל הוא לומד, אני חושב שהוא מספיק בלימוד, יש לו את האספק שלו, לא מבאש אספקים של הרבה תמיד החום. כי יש את הדבר הזה, שיודעים מה העיקר ומה תפל, אבל יודעים שצריך את זה לחיים. אי אפשר לשנות את סדר העולם. תמיד היה בנוי ככה, גם התנאים עבדו. צריך לעבוד, צריך להתפרנס. הדבר הראשון, אני חושב שהיום, הדבר הראשון בסדר העדיפויות שלנו, צריך להיות ללמד את המקצועות, ולדאוג שתהיה סביבת עבודה חרדית לאנשים שרוצים לעבוד. היו לי הרבה שיחות על זה.
אני אגיד לך מה הבעיה, אבל מה שאתה אומר, אבל אני אגיד לך, ולכן יש קשיי התחלה מאוד מאוד קשים בעניין הזה של איך מייצרים בלבט, אצלם זה בלבוס, בלבט שרוחני. כי ביום שאתה הופך את זה, הרי שוב, ילד במגזר הליטאי הולך לחיידר, שבקטני שבגדילה, הוא שאיפת חייו, ומה שהוא רואה כאידיאל של החיים שלו זה לשבת וללמוד, ונוצרו גם כל מיני מודלים שהאישה היא מפרנסת, והשוור עוזר, לא משנה, נוצרו מודלים כאלה ואחרים.
זה גם היפוך סדרי עולם. שהאישה עובדת ולא בבית.
ברגע שאתה הופך את האידיאל...
הרבה השלכות חמורות.
יכול להיות, אבל ברגע שאתה הופך את האידיאל, אז אנחנו יודעים שאלף נכנסים ללמוד, ואחד יוצא לא רע. זה תמיד היה, נכנסים אלף, בשביל שצריך אחד טוב, צריך אלף. ברגע שאתה הופך את המודל, אין אלף, אין אפילו אחד. כי כולם אומרים, שמה, אני רוצה לצאת בלבד טוב.
האידיאל הזה היה שנים ככה. שנים. תמיד עם ישראל חי בצורה הזאת.
אבל...
רוב האנשים עבדו, היו 10 בתלנים שישבו ולמדו.
נכון, אבל מה שקרה היום...
רוב האנשים, אין להם את היכולת, אין להם את הכישרונות, אין להם את...
אבל יש כמה שינויים אקוטיים, וזה תסכים איתי, יש כמה שינויים אקוטיים בין מה שהיה פעם למה שהיה היום. ההבדל בעיניי העיקרי הוא הטכנולוגיה. בסוף אחד שיוצא לעבוד היום, לא משנה במה, אפילו אם הוא דרייבר, וזה מקצוע שהולך ופורח, אז הוא צריך ווייז, הוא צריך קבוצות וואטסאפ בשביל לקבל נסיעות.
אתה צודק מאוד, והרב מבלז אמר לי את זה בשיחה פרטית, לפני כמה שנים. הוא אמר לי שהרב מבלז ידוע בזה שהוא באמת...
כן,
לא לגבי הטכנולוגיה, לגבי זה שצריכים לבדוק באמת מי קשיר לשאר בלימוד, ומי צריך לצאת לעבודה, ומי צריך לצאת לעבודה, שיצא וילמד מקצוע, לא שיזכר לעשות את זה אחרי שיש לו כבר כמה ילדים, וכבר אין לו את האפשרות ואת הזמן, ואת הראש. אבל הוא אמר לי, יש היום בעיה. פעם מי שיצא לעבוד...
יכל להישאר בלבוס טוב, כן, כמו שאתה אומר. היום...
כן, הוא עבד בסביבה שמורה. היום, אתה יוצא לעבוד, דבר ראשון, יש לך סמארטפון. עכשיו, הוא אמר לי גם ככה, גם כשהסמארטפון מסונן, מה הוא כבר רואה, דברים, הוא שומע מילים חדשות, מילים גסות, הוא מכיר אנשים חדשים.
חיים חברתי אחר, סוג אחר ברור.
אז הוא אמר לי דבר מאוד חשוב, שבאמת באמת צריך להשקיע את כל הראש, לייצר סביבת עבודה חרדית. לצר באמת מקומות עבודה שמורים.
אז אני אומר, סביבת עבודה הכי חרדית, עבודה במרכאות היא הכולל. זה קודם כל, צריך לדעת. אני אומר, המלחמה כאן היא לא מלחמה באוויר. זאת אומרת, ברור שמשלמים מחירים, כמו שאתה אומר, שהאישה עובדת זה לא דרך העולם. אבל אסור לשכוח את הצד השני של המחיר. הצד השני של המחיר, ואנחנו רואים את זה במיוחד במגזר הליטאי, שאנשים הולכים לעבוד, אתה יודע, במגזר החסידי, מכיוון שזה מאוד מקובל, אז אתה רואה אותם בתזמורות, בקייטרינגים, בצ'יינג'ים, בזה. אצל הליטאים, כאילו אחד שצא מישיבה, אז הוא לא ילך, זהו, הוא ירצה ללמוד מקצוע, והוא נכנס לאקדמיה, ולאקדמיה יש את המחירים שלה, אנחנו יודעים את זה. אחד שהולך לאקדמיה, הוא לא יצא מהאקדמיה אותו דבר, כי הוא כבר לא, הוא כבר, לא רק סביבת הלימודים, גם לא דמוד במכללה חרדית.
אני ביקרתי לפני שבוע אצל עורך דין בלזאי, חסיד בלז, הולך עם כל הלבוש, שומר קלה כבחמורה.
בבית שמש?
בירושלים. עורך דין מצוין, מבריק.
אז אני אומר, אצל החסידים יותר קל להם לשמור, כי יש מודעות לזה, אבל אצל הליטאים שזה קורה, אני רואה את זה, אז נהיה להם סט ערכים אחר, סט ערכים ליברלי יותר. ערכים, אתה יודע, מבחינת, יש אחד שהוא בדיעבד, אתה יודע, הוא גם צריך ללכת לעבוד מקום, אז הוא הולך, הוא אומר, שמה, אני מבין שזה לא המקום הטבעי שלי, אבל אין לי ברירה, אני צריך בשביל פרנסה. אני רואה אצלי בסביבה שלי הליטאית שהלכה לעבוד, אז החליפו את הערכים כבר, והערכים הם יותר ליברליים, יותר קשים, יותר זה, ולכן ההתמודדות עם זה מאוד קשה, מאוד קל להגיד מבחוץ מה צריך לעבוד, ואין ברירה, ופרנסה זה דבר קדוש, ואני האחרון שחולק על זה. אבל אסור לשקוע גם צד השני, שבסוף פרנסה זה דבר קדוש, אבל גם התורה היא דבר קדוש, לא פחות.
אבל אדם שיושב בכולל בעל כוחו, בגלל לחץ חברתי, במשפחה שיש לה עוני כבד, שזה לא משתלב טוב עם האידיאולוגיה, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי, זה יוצר הרבה בעיות נשירה, הרבה בעיות במשפחה, הרבה בעיות של שלום בית, התוצאות לא טובות.
אנחנו כבר לקראת סיום, אתה יודע, הזמן עובר מהר, אתה יודע, אותי שואלים כולם לך יש תשובה, יש 71 או לא יש 71, דובי, תן לנו את בבלגיה, אולי אתם רואים משהו.
אני חושב שבכלל ההזדהות שלנו עם
כל הקונספט הזה של 71,
כן, עם הצד האידיאולוגי של הפוליטיקה, היא לא בריאה בכלל, זה דבר שלא צריך להיות בכלל. רואים את זה גם...
אם גפני מייז להגיד כזה מילה, או להצטנוע אפילו עם גנץ, אתה רואה, סוכלים אותה בכיכר הרמס, כן, זה כבר...
בבלז, אני זוכר את השנים...
שפרס היה מגיע.
כן, שאדמור היה מקבל את רבין בחום,
רבין פרס.
ופרס בחום. אני זוכר גם שאדמור דיבר מאוד בחריפות נגד זה שמאוד הזדהו עם בגין, כשבגין עלה, הייתה הזדהות מאוד חרדית איתו וזה. אנחנו באמת צריכים מאוד לשמור על הגבולות, לא להזדהות עם ה...
אבל היום מישהו אומר את מה שאתה אומר, אז רון, אתה מבריח קולות.
נכון.
אז זאת אומרת שיש צעירים, או אני לא יודע, או מבוגרים, אני לא יודע אפילו מי, שכאילו מספיק שאומרים שיש אב הימין שאנחנו לא מזוהים מהימין, או שלא הלכו עם ביבי, שרק אב הימין הזאת כבר מספיקה לנו לברוח ל...
הכל מתנקז לאותה בעיה, שיש אי בהירות של ההשקפה, צריכים להעביר את זה לדור הצעיר, איפה אנחנו עומדים,
צריך לנסח אותה קודם,
מה הרצונות שלנו, מה יותר חשוב, מה פחות חשוב, למה אנחנו מעוניינים בפוליטיקה, מה המטרות שלנו, מה השאיפות שלנו, ובאמת, אנחנו לא צריכים לזהות אידיאולוגית עם אף צד.
טוב, רציתי באמת לדבר איתך כל כך הרבה דברים, על, כאילו, סקרן אותי, אני צריך להגיד כאן למאזינים שאנחנו נפגשים לדעתי בפעם הראשונה, דיברנו אולי כמה פעמים בקצרה, אבל עניין אותי עוד הרבה נושאים, אבל אנחנו כאן צריכים לסיים, אז אנחנו חותמים פרק של שניים בוחרים, היינו כאן שמעון ברייטקופ ודוד דמן, משהו לסיום דוד?
כן, אני חושב שמכל דבר שנגענו בו אפשר לייצר פודקאסט שלהם, יש כאן הרבה דברים, אבל באמת אנחנו מסיימים ואולי נחזור, כי באמת ביקשו מאנשים לחזור כדי להצביע, ויכול להיות שאני אעשה את זה בפעם הראשונה.
טוב, אני חייב להגיד לך אגב, היית קצת בלחץ לפני זה, איך יהיה, היית מצוין, נראה איך המאזינים יגיבו, בינתיים שיהיה לכם רק טוב בעזרת השם, בשורות טובות ובהצלחה, להתראות.